אנחנו בשיעור יקרא שמו בישראל נפש הפרשה. בשיעור הזה אנחנו כל פעם לוקחים איזה משהו מהפרשה שקשור לעבודת הנפש וקצת מדברים, לומדים על הדבר הזה. אז אנחנו בפרשת כי תבוא, נכון? לקראת, יותר נכון, פרשת כי תבוא. ואצלנו בפרשה יש ציווי מאוד מאוד מיוחד. ויצב משה את העם ביום ההוא לאמור, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, בעוברכם את הירדן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, יוסף ובנימין, ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל, ראובן, גד, אשר, זבולון, דן ונפתלי. וענו הלוויים ואמרו אל כל איש ישראל כל רם, ואז יש כאן רשימה גדולה, ארור האיש אשר יעשה, פסל ומסכה, ואמרו כל העם אמן, וענו כל העם אמן, ארור מקלה אביו ואמו, וכו' וכו', ארור משיא גבול רעהו, ארור משגה עבר בדרך, ארור מטה משפט, גר, יתום ואלמנה, וכו' וכו'. יש פה רשימה שלמה של ארורים, והשאלה היא, מה כל כך חשוב לתורה לציין סוג מעמד שכזה? כלומר, למה זה כל כך דחוף? איך שמגיעים לארץ ישראל, ולפי חלק מהדעות בגמרא במסכת סוטה, זה ממש קרה מיד בכניסה. אומנם בספר יהושע, תכף נראה זה כתוב כמעט בסוף הספר, אבל בפועל, למעשה זה קרה כמעט בכניסה, איך שנכנסו לארץ ישראל, שכאלו אפילו באותו לילה שנכנסו, הלכו להר גריזים והר עיבל, ועשו את המעמד הזה. מה זה כל כך חשוב? מה הצורך במעמד הזה, שבו חלק מהשבטים עומדים על הר גריזים, וחלק על הר עיבל, והלוויים עומדים באמצע, ומסתובבים לכיוון הזה, ולכיוון הזה, וכל אחד אומר אמן. זאת השאלה, נקרא לזה הפרשנית שאנחנו פותחים, אבל היא בעצם מסתירה בתוכה איזושהי שאלה אחרת שאנחנו נתייחס אליה בהמשך. כן, יש פה הרבה שאלות, אנחנו עכשיו לא ניכנס לתוך כל הפירוט, למה דווקא השבטים האלו ופה והשבטים האלו שם, ולמה דווקא הרשימה הזאת, מה מיוחד ברשימה הזאת. יש פה עבודה זרה, יש כאן מקלי אביו ואמו, יש כאן השגת גבול, יש כאן ראש גבר בדרך, מתי משפט גר, יתום ואלמנה, שוכב משתביב, קצת עריות. האם יש כאן מכנה משותף לכל המשפטים האלו? ואיך כל הדברים האלה קשורים בסופו של דבר לעיר שכם? איך זה קשור אליהם? האם אנחנו שכמניקים? כמובן, אנחנו שכמניקים. לא רק שכם, ירושלים, חברון, שכם, כל המקומות האלה מיוחדים. אז כדרכם של פסוקיות כאלו בתנ"ך, צריך טיפה להסתכל על המרחב של הפסוקים לפני ואחרי כדי לקבל את הרושם. ואם אנחנו מסתכלים על כל הפרק, על כל פרק, ממש סוף פרק כ"ו ותחילת פרק כ"ז, אנחנו מקבלים פסוקים שמאוד מאוד מזכירים לנו פסוקים במקום אחר. משה רבנו אומר לעם ישראל, היום הזה אדוני אלוהיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך וכל נפשך. את אדוני אמרת היום להיות לך לאלוהים וללכת בדרכיו, ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו, ואדוני אמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך, ולשמור כל מצוותיו, ולתיתך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת, ולהיותך עם קדוש לאדוני אלוהיך כאשר דיבר. הפסוקים האלה, מה הם מזכירים לכם? איזה פסוקים? אה? נעזור לכם? קדושים כלפי כהנים זה יכול להיות. בואו, תנסו לחפש מילת מפתח. חוקה זה אפשרות אחת. מה הנושא? בואו, מה הנושא של הפסוקים האלה? היה לכם חומשים, היה לכם תנכים. מה הנושא? יש כאן, אתם צודקים, יש כאן חוקים משפטיים, זה נכון, אבל יש כאן מילים מאוד מיוחדות. איך המילים האלה לא קופצות לכם מול העיניים? אנחנו בפרק דברים, פרק כ"ו. יש כאן מילה שנראה לי שהיא מופיעה פעם יחידה כמעט בתנך. רש"י ככה אומר. איזה מילה? איך? לתתך? האמירך. האמרת האמירך. זו מילה מאוד מיוחדת. רש"י אומר, אמרת, רוממת אותו, והוא רומם אותך. יש פה איזה מין שלב שבו, או איזו אמירה, שהקדוש ברוך הוא האמיר אותנו, שם אותנו כמו אמיר של עץ, כן? כמו משהו שהוא... ואחרי זה כתוב זה מפורש. ולתתך עליון על כל הגויים. ועם סגולה. אז בעצם מדברים פה על מה? על בחירת עם ישראל. על פני אומות העולם. על העובדה שעם ישראל הוא עם סגולה. והוא עליון על כל הגויים. והקדוש ברוך הוא האמיר אותנו, אנחנו האמרנו אותו. וממש ממש פסוקים כאלו, בעלי תוכן דומה, נאמרו לעם ישראל לפני מה? לפני מתן תורה. בפרשת יתרו, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ועשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. כנפי נשרים זה מקביל לאמרת, אמירך. הקדוש ברוך הוא האמיר אותך ולקח אותך על כנפי נשרים. ואתה אם שמעו תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי וייתן לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. הלאה, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. גם פה מדובר על קדושה, נכון? להיותך עם קדוש לשם אלוהיך, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים שתדבר על בני ישראל. אז משה רבנו מדבר איתם וכל ישראל אומרים כל מה שדיבר השם נעשה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אלך אל העם וקידשתם היום מחר וכיבסו סמלו אותם וכו' וכו'. כלומר, אותם נושאים שאנחנו כרגע מדברים עליהם בפרשה שלנו, שזה הבדלת ישראל מן האומות, העליוניות של עם ישראל, הנבדלות, והקדושה, סגולה וקדושה, כל הנושאים האלה בעצם הם פסוקים שמשה רבנו אומר אותם כאן, אבל בעצם כבר נאמרו לעם ישראל לדעת הקדוש ברוך הוא לפני מתן תורה. אז, ומיד אחר כך מגיע הציווי, ויצב משה וזקני ישראל את העם לאמור, שמרו את כל המצווה אשר אנכי מצווה אתכם, והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך, והקים אותה לך אבנים גדולות, ושאת אותם בסיד, וכתבת עליהם את כל דברי התורה בעוברך וכו' וכו'. אז בעצם מה זה אומר, למה זה מביא אותנו? זה מביא אותנו למסקנה, אולי, אני אומר בדרך אפשרית, שהמעמד הזה בהר גריזים והר עיבל, בדיוק. זה מתן תורה, אבל... של ארץ ישראל. כלומר, אני נוקט כאן איזושהי עמדה, בסדר, אפשר לחלוק על העמדה שאני כרגע נוקט, אבל לכאורה, אם... אם עם ישראל לא היה חוטא, אז כנראה שהייתה, מן הראוי היה שתינתן תורה איפה? בארץ ישראל. כן, והיא בשלח פרו את העם. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרים. כלומר שאם העם לא היה מפחד, אז הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו ממצרים לארץ ישראל דרך עזה, שזה דרך קצרה מאוד, והיינו נכנסים לארץ ישראל, ומיד הייתה ניתנת תורה על אחד ההרים אשר בארץ ישראל, הר המוריה אולי, או אולי הר גריזים והר עיבל, יכול להיות. עכשיו כתוצאה מהפחד ומהמרדף, אז ניתנה תורה בהר סיני. אז עכשיו יש צורך לשחזר מחדש את מעמד מתן תורה שהיה בסיני, לשחזר אותו מחדש בארץ ישראל. וזה מאוד חשוב. לכן זה נעשה... עוד שנייה, תזכיר את השם שלך?
בצלאל.
בצלאל, זהו. לכן זה מאוד מאוד חשוב שזה יעשה, לפי הגמרא, מסכת סוטה, זה נעשה מיד בלילה הראשון. אין אפשרות להיות כאן בארץ בלי שתתברר התורה של הארץ. אז יש צורך לעשות מעמד הר סיני... במרכאות, או לא במרכאות, מחודש כאן בארץ ישראל. כן, אנחנו עכשיו תכף נתחיל לדבר על ההבדלים. כן.
אבל פה זה הפוך. אתם עומדים למעלה, אתם
למטה. מסוין. הרמת לי עכשיו להנחתה של ההנחתה. זה שונה. זה שונה לגמרי. באיזה כיוונים זה שונה? קודם כל אתה אמרת זה שונה במיקום. ישראל למעלה, והארון והלוויים, או שמה נגיד הקדוש ברוך הוא, כביכול, למטה. בעוד שבהר סיני...
ישראל,
והתייצבו בתחתית ההר, ומשה רבנו, ליד ההר, והקדוש ברוך הוא מלמעלה, מצווה על בני ישראל מלמטה. בעצם, איזה הבדל נוסף זה מציף? זה מציף כנראה את ההבדל בין כפייה לבחירה. וזה בעצם הנושא הנפשי שאנחנו עשינו את עסוקים בו, זה המתח הזה בין כפייה לבחירה. לכאורה, אנחנו תמיד נעדיף בחירה על כפייה. כל אחד מאיתנו רוצה להיות בוחר, כל אחד לא רוצה שיכריחו אותו. אבל אנחנו יודעים שישנם דברים שהם כל כך רציניים, כל כך מרכזיים באנושות, כל כך מרכזיים באישיות שלנו, שלא ניתן למסור אותם לבחירה, כי זה מסכן אותם. גם בגוף האדם יש דברים שהם בחירים. אני יכול להניע את היד שלי ימינה שמאלה, אני בוחר, כן? מי שלא יכול, אז הוא בסוג של בעיה. אבל כל מרכזי החיים הקריטיים של האדם, מרכז הנשימה, מרכז הלב, חילופי החומרים, זה לא תלוי בבחירה של האדם. טוב, קמתי הבוקר קצת על רגל שמאל, אוף, אין לי כוח לנשום היום. טוב. לא עובד ככה, אתה חייב. על כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה נושם, ועל כוחך הלב שלך פועל. כי לא מספיק סומכים עליך. זה עצם החיים בעצמם. אדם יכול, גם יכול לקפוץ מאיזה גג. אבל זה כבר להוציא מחזקה. חזקה של אדם שהוא חי. זה לא כמו הנעת היד. אז כשמשהו כל כך מרכזי, כל כך קריטי, אין לנו ברירה, והוא נמסר לכפייה, כדי לברר שהדבר הזה הוא תשתיתי. עצם הצבת סימן השאלה עליו, עצם ההתלבטות לגבי הבחירה לגביו, היא כאילו מחלישה אותו. כשהקדוש ברוך הוא בא לתת תורה לעם ישראל, ובתורה שהוא נותן לעם ישראל תלויה כל האנושות, כל הבריאה תלויה במתן תורה. יום השישי כתוב. מה זה יום השישי? אותו יום שישי, ואב בסיוון, שבו תינתן תורה, בו תלויים שמיים וארץ, יום השישי, ויחו לו השמיים וארץ. הכל תלוי בזה. אז אפשר להשאיר את זה לרצון שלהם, אפילו אם הם יגידו כן. עצם הצבת השאלה, עצם הצבת האופציה, היא בעייתית. אז לכן מתן תורה בכפייה. זה סופר כפייה, אתם יודעים למה? מילא, כשאני כופה מישהו שלא רוצה. אבל כשאני כופה מישהו שרוצה, זה הכי צורם. הרי הקדוש ברוך אומר לישראל, אתם רוצים תורה? בטח, נעשה ונשמע. לא. לא נעשה ונשמע, אני אכריח אתכם. אבל אנחנו רוצים. לא. זה לא טוב שאתם רוצים. הרצון שלכם הוא חלש מדי, אני אכפה אתכם. נכון? הקדוש ברוך הוא כפה למה כגית, למרות שהם רוצים לקבל תורה. הם אמרו, נעשה ונשמע. על העבר אנחנו הולכים. לא, לא, לא. אתם אמרתם, נעשה ונשמע, ואני אכפה עליכם. כדי להדגיש כמה הדבר הזה הוא חשוב.
למה הוא
שאל? מה? כדי שיגידו כן, ושהוא יכפה אותם. רוצים? יופי. עכשיו אני אגיד לכם שאתם מוכרחים. זה רק מעצים את הכפייה. אבל אנחנו עכשיו תכף נבין אולי יותר למה הוא שאל אותם. כי אחרי הכל, אחרי הכל, יש איזה אלבון קטן בנפש, מהעובדה שיכריחו אותם. כפו עלינו. מתאים. אז אנחנו מבינים את החשיבות, אנחנו מבינים את כמו דברים שמקודם הזכרתי, וזה ודאי מתיישב על הלב. אבל אחרי הכל, יש תירוץ. מודעה רבה לאורייתא, הגמרא קוראת לזה מסכת שבת. ויש מודעה רבה לאורייתא, שתמיד אנחנו יכולים להגיד, שמה, תורה תורה, אבל אתה הכרחת אותנו. וזה לא עובד ככה בכפייה. אז לכן, מתחיל תהליך מאוד מאוד מעניין, של בחירה בכפייה. הכריחו אותי, נכון, אבל עכשיו אני בוחר במה שהכריחו אותי. זה קצת מזכיר תהליך שהרחבנו עליו בבוקר, תהליך של חתונה, של איש ואישה. זה כן, בחור נפגש עם בחורה, הם עושים חן בין אחד בין השני, ומתקדמים, ובסוף ככה יש איזו התלבטות, ומתייעצים עם הרב, הרבנית, בוחרים להתחתן. ולהתארס, והבחירה הכי חשובה בחיים, ועד מתחתנים וישב הברכות, ועומד הרב או החבר ואומר להם, טוב, בעצם אתם הייתם, נועדתם זה לזה כבר מששת ימי בראשית, והייתם חייבים להתחתן אחד עם השני, והנשמה שלך, והנשמה שלה, וזה חצי חצי, והיה שלם שמתאחד בכל האבורטים וכולי, ורק בחרתם לגלות את מה שכבר היה מונח. יש תהליך כזה שנקרא בחירה בכפייה. סוג של שיתוף של האדם במשהו שהוא כבר גמור ומושלם. זה בעצם יושב על המתח הזה בין פרק א' לפרק ב' בספר בראשית. אתם מכירים את המתח בין פרק א' לפרק ב' בפרק א' בספר בראשית יש בורא לעולם, הוא עושה את הכל, הוא עובד לבד, הוא גם בורא את האדם, והכל נאמר גם בשם אלוהים, מידת הדין. פרק ב' חוזר על הרבה מאוד דברים מפרק א', אבל שם בפרק ב' האדם הוא שותף. ויען השם אלוהים את האדם בגן עדן לעובדה ולשומרה, ויאמר לו מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טובה. הקדוש ברוך הוא משתף את האדם, הרי בראת העולם מושלם, יש שני תהליכים, כפייה ובחירה, כפייה ובחירה. אנחנו הרבה פעמים נכפים מבפנים ובוחרים בכפייה מחדש, נכפים ובוחרים, וככה הדברים מתקדמים. ככה מצד אחד שומרים על על המשמעות הפנימית, על העובדה שזה אי אפשר בלי הדבר, אז זה מצד אחד, ומצד שני אנחנו לא רובוטים, אנחנו הולכים ובוחרים מחדש כל פעם מחדש. כשנכנסים לארץ ישראל, מימד הבחירה מתעצם מאוד. למעשה הייתי אומר, אפשר לכפות את עם ישראל רק במדבר. כן? כפייה, כמו שבמתן תורה, זה רק במדבר. למה? לאן הם יברחו? זה כמו שאתה, אתה יודע, כל מיני בסיסי טירונים, היה נהוג פעם, אולי היום שקצת קירבו אותם, אבל בעבר היה בסיסי טירונים, גולני היה בבזק, שם ליד ג'נין, צנחנים היה בסנור, שם מה בשומרון, שריון בכלל, הייתם זורקים אותך שם בסיירים שם, מה עוד היה, גבעתי, זה בער קרן, אני מלא פה סודות צבאים, אני מקווה שלא זה, לא, זה אלה כבר. קיצור, זה בשביל שגם טירון שירצה לברוח, לא יהיה לו לאן, הוא רק יהיה שבוז מזה שהוא שעתיים בטרמפ, אף אחד לא עצר לו. אין לך לאן ללכת, מה, לאן תברח, בגולן, בזק, מה, תצא לג'נין, מה, אתה לא תעשה, תנחנים, תלך שם, תתפוס טרמפ חמור של איזה ערבי בביקה. אין לך לאן ללכת, חביבי. היום, הכל התקרב, הכל זה, תכף נעשה מילואים בפתח תקווה. אבל, אז, איך הגעתי לזה? כפייה במדבר, מה אתה עושה לי ככה? אתה כבר מצנחנים שהייתם בבף שפיפון, במלון שפיפון, רואים עליך. אז, אז, במדבר אפשר לכפות. למה? כי במדבר עם ישראל כמעט אין להם בחירה. אין להם בחירה, הם מקבלים מן, והכל מציאות ניסית. אבל כשהולכים להיכנס חזרה לארץ ישראל, להיכנס פנימה לארץ ישראל, והממד של הכפייה נפסק, הקדוש ברוך הוא במדבר כופה אותנו, כופה אותנו מה לאכול. כי הוא מוריד לנו, אנחנו תלויים בו, הוא האוכל, הוא כופה אותנו מה לשתות. הכל בכפייה. אנחנו מסורים ביד משה רבנו, נחשים, עקבים. אבל פתאום נכנסים לארץ ישראל, ומכאן, תשימו לב, איזה מילים חוזרות על עצמם, הרבה מאוד בספר דברים, זה הספר לפני הכניסה לארץ ישראל, מה משה רבנו כל הזמן אומר להם? ראה, נתתי לפניכם היום, את הטוב, את החיים, את המוות, את הרע, בחרת בחיים, גם בראה, וגם בכתבו, וגם בניצבים וילך. כל הזמן משה רבנו אומר, תשימו לב, נכנסים למקום שאפשר להתחיל לבחור. תבחרו כמו שצריך. הבחירה מתחילה לקחת מקום. אתה יכול לבחור איך להתנהג. אתה יכול לבחור אם ירד גשם או לא. תלוי במעשים שלך. והאם שמוע תשמעו, ואם לא תשמעו, פרשת השבוע, כי תבוא, אם תעשו את הטוב בעיני השם, יהיה לכם ברכה, לא תעשו, כללה, בחירה שלכם, התורה מצווה, תבחרו בחיים, תבחרו בטוב, אבל עדיין, זה מסור לבחירה. אז עכשיו צריך לחדש גם מתן תורה כזה. מתן תורה כזה, שיביא לידי ביטוי את העובדה שאנחנו, אתם מבינים, מי שנכנס בשערי מכון מאיר, בעצם מלווים אותו שני מלאכים. מלווים אותו הרבה מלאכים, אבל שני מלאכים מלווים אותו, אחד מצד ימין, אחד מצד שמאל. מצד ימין מלווה אותו המלאך, טוב, אני לא בוחר דווקא את הצדדים, אחד, לא יודע, הם בלי צדדים, שני מלאכים. אחד זה המלאך שמכריח אותו להיכנס. הוא נכפה מבפנים, משהו כמו מגנט שנמשך אל מגנט. כפייה פנימית, ממש. והמלאך השני זה המלאך שאומר, כן, אני רוצה לבדוק, אני בודק, אני מתלבט, אני עוד לא יודע, אני רוצה לבחור, אני רוצה שיסבירו לי, אני רוצה ש... אתם מבינים? ואל איזה מלאך אנחנו מדברים? אל איזה נשמה אנחנו מדברים? איזה נשמה סגולה ובחירה? מי יותר? אנחנו כאן מסבירים שזה משהו הדדי. הבחירה באה לבחור בסגולה, אבל היא קיימת הסגולה, היא דוחפת מבפנים. אז לכן זה מאוד מאוד חשוב שהעם ישראל ייכנס לארץ ישראל, ומיד בהתחלה יביא לידי ביטוי את מימד הבחירה בתורה. אנחנו בוחרים. ואז המעמד הזה פתאום נהיה מובן. הוא נהיה מובן. למה? כי קודם כל זה לא הר אחד, זה שני הרים. שני הרים, מה זה רומז? בחירה. הר אחד זה הר סיני, מתן תורה. בום, אין פה מה זה. אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי, הקדוש ברוך הוא, יש לו דיבור אחד, אבל כפטיש יפוצץ סלע, כאן זה, יש כאן בחירה. חלק פה, חלק פה, הלווים עומדים למטה, כביכול אין לנו כוח לכפות, אנחנו רק יכולים לבקש מכם, ומה כל העם אומר? אמן. אמן, 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 אמת, אנחנו מסכימים, אנחנו בוחרים, אנחנו מאשרים, יש כל מיני ביטויים, כל מיני פירושים למילה אמן. אמן זה לשון אמונה, אנחנו מאמינים שכך הדבר. אמן זה לשון אמת, מאשרים, אמן זה גם לשון כן יהי רצון, הלוואי שכך יהיה, אבל זה כאילו, הלוויים אומרים מצוות, והם תלויים ביישוב של המאשרים או לא מאשרים? כן, מאשרים. כל הכבוד אפשר להמשיך הלאה. מה זה מאשרים? זה מצוות, זה איסורים בתורה, מי שואל אתכם? בארץ ישראל שואלים. בחירה. הדבר הזה נעשה במקום בין הגריזים והריבל, זה שם נמצא שכם, קברו של יוסף הצדיק, ושכם זאת עיר מאוד מאוד מיוחדת, שהיא עיר של בחירה, לא תמיד בחירה לטובה. לפעמים העיר הזאת היא גם מבטאת את המחיר של הבחירה, כן? אחים שבוחרים לשנוא את אח שלהם, מלכות שבוחרת, אני אצביע, לא כל מיני, אחים שמוכרים לשנוא את אח שלהם זה אחי יוסף, ששונאים את יוסף ומוכרים אותו בשכם. מה? הולך לשכם ועד משם, כי שמעת תיאורים נלכה דותיינה, אבל זה הכל התחיל משכם, מלכו לשכם. והמלכות שנחלקת, כן, רחבעם, בנו של שלמה מולך, וכל שבטי ישראל קוראים לו לצאת מירושלים ולבוא לשכם, ואומרים לו, תשמע, תבחר. לא, הם מבקשים לנו, תקל מאיתנו. הוא אומר להם, לא. לא מתאים לי. ואז הם בוחרים ללכת. אין לנו חלק בדוד, ולא נחלה בבן נישי. איש לא הולך לישראל, והם בוחרים. כאילו, מה זאת אומרת? הייתי בטוח שמלכות בדוד זה משהו שהוא אי אפשר להתנתק מה, הנה, מדבר שאפשר. יש גם מחיר לבחירה, אנחנו לא מתעלמים מהמחיר. אבל זה המקום. שכם זה המקום שבו בוחרים. יש כאלה שדורשים, שכם זה ראשי תיבות, שם כבוד מלכותו. כן? מה זה שם כבוד מלכותו? שמע ישראל, השם אלוהינו השם אחד. זה קריאה של משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אחד. ואנחנו עונים לקריאה הזאת, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אנחנו, הלוואי שנוכל להתעלות אל מדרגה, להכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא, שנוכל לבחור בזה. שם כבוד מלכותו זה המדרגה יותר זעירה, יותר נמוכה, יותר קטנה. לכן אומרים את זה בלחש. שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד, זה אומרים את זה בעוצמה. ברוך שם כבוד, זה לא הוא, זה שם כבוד מלכותו. זה יותר מצומצם, אבל זה גם מאפשר לנו לבחור. זה נכון, הבחירה היא יותר מצומצמת. היא יותר מצומצמת. ההופעה של הכפייה היא הרבה יותר חזקה, דומיננטית, אין ברירה. והבחירה היא יותר מצומצמת. אבל מה לעשות? שכבר חז"ל קבעו שנוח לו רוצה אדם בקו שלו, כמות קטנה, מצומצמת, אבל שהיא שלו, שהוא בחר ועבד עליה, מתת קבין של חברו. שהנחיתו עליו ושהכריחו אותו. אז לכן אנחנו בעצם מגלגלים פה איזה מין סיפור מאוד מאוד מעניין, שבעצם מברר את היחס בין כפייה לבחירה. מתן תורה לא ניתן רק בכפייה. הוא התחיל בכפייה במדבר, והמשיך בבחירה בתוך המעמד הזה של ארץ ישראל, והוא מסתיים במעמד מדהים. יש בעצם שני מעמדים בשכם בספר יהושע. זה דבר שלמדתי מדברים שכתב הרב ישראל אריאל בספר שאני לא זוכר את השם שלו, אבל יש בעצם שני מעמדים בשכם. מעמד אחד זה הר גריזים והר עיבל, אבל מעמד אחר שהוא מדהים מופיע בסוף ספר יהושע. אנא מכם, פתחו נא את סוף ספר יהושע. אני אפילו בשביל השירות לציבור אני אגיד לכם את הפרק. אה בפרק כ"ד, ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה. זה אולי אחד המעשים האחרונים שיהושע עושה לפני שהוא נפטר. הוא אוסף את כל שבטי ישראל, לאן לשכם. ויקרא לזקני ישראל ולרשעיו ולשופטיו ולשוטריו והתייצבו לפני האלוהים. הכוונה כנראה לפני המזבח שיהושע בנה. ויאמר יהושע על כל העם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלוהים אחרים. מזכיר לכם הפסוקים האלה? מזכיר לכם משהו? הפסוקים האלה, איפה אומרים אותם? בהגדה. יפה, של פסח. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, וארבה את זרעו, ויתן לו את יצחק. ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ויתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. וישלח את משה ואת אהרון, ואגוף את מצרים כאשר עשיתי בקרבו, ואחר הוצאתי אתכם. והוציא את אבותיכם ממצרים, ותבואו הימה וירדפו מצרים אחרי אבותיכם ברכב פרשים וים סוף וכו'. וכאן הוא מתאר את כל התיאור ההיסטורי, איך הקדוש ברוך הוא הציל אותנו וכו' וכו'. ואז תראו את פסוק י' ד'. ועתה יראו את אדוני ועבדו אותו בתמים ובאמת, והסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים ועבדו את אדוני. טוב, זה גם משה רבנו אמר. ואם רע בעיניכם לעבוד את אדוני, בחרו לכם היום את מי תעבודו, אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר מעבר הנהר, ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי וביתי נעבוד את אדוני. תחליטו, תבחרו את מי אתם עובדים, את הקדוש ברוך הוא או אלוהים אחרים. זה נשמע ממש מוזר, מה זאת אומרת, יהושע נותן כאן שתי אפשרויות? זה נראה כאילו רק סמנטיקה כזאת, כאילו יהושע עושה את זה בשביל ה... נכון, בשביל ה... כן, בדיוק, של האפקט. ככה זה נראה, אבל זה ממשיך. ויען העם ויאמר, חלילה לנו מעזוב את אדוני לעבוד אלוהים אחרים, כי אדוני אלוהינו הוא המעלה אותנו ואת אבותינו בארץ מצרים בית עבדים, ואשר עשה לעינינו את האותות הגדולות האלה וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו בה בכל העמים אשר עברנו בקרבם, וכו' וכו'. אז יהושע לא מוותר להם. ויאמר יהושע אל העם בפסוק י"ט, לא תוכלו לעבוד את אדוני, כי אלוהים קדושים הוא, אל כנוהו לא יישא לפישכם ולחטאתכם, אתם לא יכולים. אם אתם תעזבו אותו, זה יהיה לכם צרות וכו'. ויאמר העם אל יהושע, לא, כי את אדוני נעבוד. כאילו, הוא מותח את החבל עוד, עד שהוא מכריח, או מוציא מהם בחירה יותר נחרצת. ויאמר יהושע אל העם, עדים אתם בכם, כי אתם בחרתם לכם את אדוני לעבוד אותו, ויאמרו עדים. אתם בחרתם. אתם עדים. אתם מאשרים. בחירה שלכם. ואז, הקדוש הוא אומר להם, הסירו אלה נחר, ויאמר העם אל יהושע את אדוני אלוהינו נעבוד ובקולו נשמע, ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא, וישם לו חוק ומשפט בשכם. בעל התורים אומר שהצמד המילים חוק ומשפט מופיע בסך הכל שלוש פעמים בתנ"ך. ובכל אחת מן הפעמים היה בעצם סוג של מתן תורה. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו במי מריבה, נכון? בפרשת יתרו יש שם גם חוק ומשפט, איך זה? תכף אני זוכר בשני, וכאן. ובעל התורים, הוא מחבר בין שלושת הדברים האלו, הוא אומר, ובכל אחד מאלו היה בעצם סוג של מתן תורה. אבל מתן תורה כאן הוא מתן תורה שונה. גם בהר גריזים והר עיבל וגם כאן, יש כאן בעצם הקדוש ברוך הוא, כביכול מצמצם את עצמו וממתק קצת את הכפייה שהוא כפה אותנו בהר סיני ונותן לנו את המקום לבחור מחדש. וזה מין תנועה כזאת שהיא תמיד מתקיימת בין כפייה לבין בחירה. אנחנו לא רוצים להיות נכפים, צלם אלוקים שבאדם זה שהאדם הוא בוחר, יצור בוחר, אבל בעצם אנחנו מגלים בעומק שאחרי כל הסיבובים של הבחירות שעברנו אנחנו חוזרים חזרה לבחור בנקודה שאנחנו נכפים אליה מבפנים, שהיא בעצמנו, שהיא הנקודה הפנימית. ככה כוזרי אומר שאברהם אבינו, אחרי כל החקירות וכל הבירורים שלו וכל הפילוסופיה, הגיע חזרה לאותה נקודת אמונה תמימה שהיה בה מההתחלה. אז למה כל הסיבוב? כי צריך. אבל המטרה בסופו של דבר היא להגיע לאותה נקודה פנימית, שהיא בעצם, היא עצם החיים שלנו, אנחנו לא יכולים לבחור בה, היא עצם החיים. היא הפלא, אליה אנחנו נדחפים. וזה מתברר בארץ ישראל, וזה מתברר במיוחד בעיר שכם, שהיא הקצה, כלומר, ירושלים היא באמצע, היא הממוצע של הכל. שכם היא הקצה האחד של הבחירה, מכיוון אחד. באר שבע היא הקצה השני של הברית, מכיוון שני, של הכל מוכתב. באר שבע, לשון שבועה, לשון ברית, כן? אז יש לנו מצד אחד את שכם הבוחרת, מצד שני את באר שבע הנשבעת, ובאמצע את ירושלים, הר הבית, שכולל בתוכו כנראה גם את כל המרכיבים האלו גם יחד. גם כפייה וגם בחירה, כל ככה מתמתק, גם יהודה, גם בנימין, גם ערבות וגם זה, כל מתמתק ביחד לאותה נקודה מרכזית, פנימית, של הר הבית, גם מקום גבוה, מצד אחד הר הבית הוא גבוה, נכון? כמו הר סיני, מצד שני הוא גבוה, אבל הוא לא הכי גבוה, הערים מסביבו טיפה יותר גבוהים, אז הוא קצת מזכיר את מי? את הר גריזים והר עיבל, הר הבית, הנקודה הפנימית שכוללת בתוכה את הכל. גם את הבחירה וגם את הכפייה, וגם אנחנו, גם אנחנו, כל אחד מאיתנו בעצם נע על הציר הזה, שמצד אחד מילוי חובה, או כמו שהרב סולובייצ'יק קורא לזה, להפוך גורל לייעוד, לכל אחד מאיתנו יש גורל, שליחות, שהוטלה עליו, זה הייעוד שלנו, אי אפשר להימלט מזה, אי אפשר להתחמק מזה. לכל, עוד שנייה, אבי? מתן? מתן. התלמיד של הרב, הגאון, הרב אבי נאו. אכן זכרתי זה. אז כל אחד מאיתנו יש לו שליחות, יש לו ייעוד, ואי אפשר להימלט מזה. זה צרוב בנו. ומצד שני, אף אחד מאיתנו לא רוצה למלט השליחות, כי מכריחים אותנו עם אקדח לרקה. אנחנו רוצים לבחור בשליחות. לבחור בכפייה, בדיוק כמו מתן תורה הזה, שניתן לבני ישראל גם בהר סיני, וגם בהר גריזים והר עיבל. כן, מתן.
אז אם אחרי שהרב משלו את זה, אני אמצא את הנאו שכפור מחדש את הניסה לארץ, זה מה חזר לא רוצה להזכיר,
האם מפורים את הבחירה
מהאהבה
מחדש? אתה צודק, זו בחירה שממשיכה. תוספות שם...
דווקא זה מדי שהוא חזר, ולא יותר ניסה לארץ. זה מה שחור להדגיש.
תוספות שם במסכת שבת מציין גם את המעמד כאן בימי יהושע, ואומר שבימי יהושע הבחירה הייתה רק, הייתה הבחירה, אבל הייתה רק בחירה מצומצמת. הם בחרו רק, הם קיבלו על עצמם לא לעבוד עבודה זרה. אבל את כל התורה כולה, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. אתה צודק, זה בעצם השלב הבא, של בחירה מלאה בתורה ובדקדוקי חכמים. כן, משם זה התחיל, בדיוק. זה ככה תירוץ של רבנו תם שם בתוספות. בסדר? כן, בצלאל. זה נושא לשיר נפרד כבר. יש לזה איזשהו היגיון פנימי. גם זה וגם, על זה לא דיברנו, על החלוקה לשבטים ועל למה דווקא הדברים הללו. טוב, יש לנו עוד שישה ימים עד שבת כמעט. יש על מה לעבוד. תסתכל, הפרשנים מדברים על זה. יום טוב.